על פורים, כמובן שיש הרבה דברים, אבל בואו נתחיל מגמרא במעשרת חולין קלט עמוד ב'. שם נאמר ככה, המן מן התורה מניין? המן, אני לא קורא את זה לפי סדר, המן מן התורה מניין, שנאמר אמין העץ, אומר רש"י, המן מן התורה מניין, שנאמר אמין העץ, המן יתענה על העץ, המן מן התורה מניין שיתענה על העץ, שנאמר אמין העץ. יש רוצים לומר, אני אפילו יודע מי אומר את זה, אבל ראיתי את זה, אני כבר לא זוכר איפה. המן מן התורה מניין, איפה יכולים ללמוד על העניין הזה של המן, שיש לאדם כל טוב, יש לאדם, זה הסתכלות רע על הדברים. פעם כתבנו על זה בתלמודו בידו במדבר, על המרגל ועל התייר, שאדם מסתכל תמיד על הדברים השלילים שבו. יש לו כל טוב, יש לו בית טוב, יש לו אישה טובה, יש לו פרנסה טובה, והוא חסר לו איזה טיפשות אחת קטנה, ואז הוא מסוגל את כל החיים לראות בנקודה הזאת שחסר. זה הרגשה כזו, זה כמו שיש חצי כוס מלאה וחצי כוס ריקה, אז תמיד הוא מסתכל רק את החצי כוס הריקה. זה לגבי בתי ספר, תמיד יש לו טענות על המורה, טענות על המנהל, טענות על הבית ספר, טענות על העבודה, כל דבר. הוא בא לחתונה, זה היה חתונה טובה והיה אכילה והיה תזמורת, ותמיד הוא מצא איזה משהו לא בסדר. זה יסוד, אבל מה שיותר, זה מדובר בקנטרן כזה שכל הזמן מסתכל לו טוב. אבל יש מקרה שאדם על שטות אחת קטנה הרס לו את כל החיים. זאת אומרת ככה, שיש אחד שהחיים שלו לא הולכים, אבל לא הולכים, אחד שהחיים שלו הולכים טוב, ויש נקודה קטנה שבזה הוא נפל, וזה מה שמרגיז. המן מן התורה מניין? המן היה לו כל טוב, המלך גידל אותו. זה לא סתם בן אדם שהוא יכול, סתם בן אדם יכול לצייר למה אני נמצא כל כך רחוק, אבל לא מבחינה רוחנית, מבחינה גשמית, אני לא מצליח, אני לא פקיד בכיר. אבל המן היה לו הכל טוב, המלך גידל אותו ונתן לו כבוד. תסתכל על הטוב שיש לך, תסתכל על המעלה לו. אז קרב לו שמרדכי אחד, עמד מן התורה, מאיפה מוצאים את הגדרה הזאת שאדם יכול בשטות אחת קטנה להפסיד כל החיים שלו? דומה לזה כאילו שנאמר מן העץ, צריכים עוד להיות זהירים איך לכתוב את זה. אמין העץ, הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, אמין העץ אשר ציוותיך לבלתי יכול ממנו אכלת. היה לך כל טוב, כל גן עדן, האישה היחידה בעולם שלך, אז בדיוק עץ אחד היה חסר לך, זה מה שהבעיה שלך. וזהו הרמז, אמן אמין, שאומרים כתוב אמין העץ. רש"י אומר סתם כתוב אמין העץ ואמן נתלה על העץ, אבל לפי איך שאנחנו אומרים זה המין המן. אמין העץ אשר ציוותיך לבלתי יכול ממנו אכלת. חבל, היה לך כל טוב. זה לא אדם שלא חי טוב, אדם שחי טוב, היה חסר דבר קטן. זהו היסוד, המן מן התורה. אבל זה אפשר קצת להרחיב בעניין שאדם מפסיד את גם גן עדן מה שיש לו. הלאה, יש שם בגמרא גם כן מרדכי מן התורה מניין, דכתיב מר דרור, ומתרגמינן מירא דחיא. זה מאוד קשה, מרדכי מן התורה מניין שכתוב מר דרור. מר דרור זה בבשמים שהיה בפרשת כי תשא, של שמן המשחה או של הקטורת, ומתרגמין מר דרור. מי עשה דרור ממר? מר זה המלאק, המלאק זה 240. מי עשה דרור ממר? מי שחרר את מר? מי ניצח את מר? מר דרור. מי ניצח את דרור? מר דרור. אז מי ניצח את דרור? מי עשה דרור למר? זה מתרגמינן מירא דחיא. אנחנו מתרגמים שזה היה מרדכי. מירא דחיא זה בתרגום. אז מה הכוונה בעניין הזה? הכוונה היא בזה ש... איך מנצחים את הגויים? זהו היסוד, שמר דרור, מישהו שעשה דרור ממר, מ-240, זה היה מרדכי. ודווקא על ידי פסמים קדושים, מירא דחיא מלשון פסמים קדושים, אדום כי ימות באוהל. ופה אנחנו יכולים להיכנס לרמז הגדול של מירא דחיא שנקרא אדום כי ימות באוהל. היסוד לנצח את הגויים זה על ידי שהכל כל יעקב והידיים ידי עשיו, על היסוד הגדול שאפשר להרחיב את זה בנושא הזה שעל ידי תורה הם מנצחים, וזה תירוץ על בחורי ישיבות לצבא, ועל כתוב בעשיו שם אצל יעקב שהיה קשה תריד ופרקת לו מעל צוואריך, ועם הכל כל יעקב אין הידיים ידי עשיו, יש בעץ עם עין ב מנגלים, יש עץ יגן עליהם, ובסדום 50 צדיקים מגנים על העיר, וכל אלף למטה, אלף למטה. בקיצר, מר מרדכי מן התורה מניין? איפה אנחנו מוצאים את מרדכי בתורה? זהו הרמז היפה שאפשר לומר על מירא דחיא. לפני שנגיע ליסוד, שם עוד גמרא מאוד 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 משונה, כתוב שם משה מן התורה מניין. באותה גמרא, משה מן התורה מניין, בשגם ובשר, אומר רש"י. מה זה משה מן התורה מניין? משה, אומר רש"י, איפה אתה מוצא משה? מניין למשה רמז? קודם שבא שסופו לבוא, זהו משה מן התורה. איפה כתוב בתורה לפני שבא? בשגם ובשר, בפרשת המבול בראשית, בגימטריה כמו משה, 345, וכתיב והיו ימיו 120 שנה, וכך היו ימי חיי משה. כלומר עתיד לבוא בשגם משה מן הנולדים, וכן יהיו ימיו. כמובן שזה מאוד מאוד דחוק וקדומה. ובכן, מה אני רוצה לומר לכם? בעצם השאלה מאוד מעניינת, מה זה משה מן התורה מניין? כל התורה זה משה, ממתי שהוא נולד, ספר שמות, ויקרא, במדבר, דברים. אז מה השאלה משה מן התורה מניין? אז יכול להיות שהשאלה ככה. אנחנו ראינו את משה בספר שמות, אבל ויראו מגשת אליו, משה היה כמו מלאך, היה לו קרני עוד, ואז לא היה כל כך קשר בין עם ישראל למשה. זאת אומרת, כן היה קשר, אבל לא היו כל כך יכולים להתקשר אליו, כי ויראו מגשת אליו. משה מן התורה, איפה נוכל לקבל מן התורה משהו, מושגים שיהיו קשורים אלינו? משה מן התורה מניין? איפה יוכלו לקבל קצת קשר שייכות, להחזיק בכנף מילו של משה? משה מן התורה מניין? איפה אנחנו נוכל לקבל קצת קשר למשה? ועל זה באה התורה ואומרת, באה גמרא אומרת, בשגם הוא בשר. מה זה בשגם הוא בשר? שמשה רבינו הגדול שבגדולים, היה כמה מקומות שהוא באמת לא ידע את ההלכה והיה צריך לברר את האלוקים. אבל לפני זה, משה רבינו גם כן נפטר. מה הכוונה? שיומה 120, להבדיל להבדיל גדול. הגויים אומרים שהנביא שלהם חי לעולם, הוא לא מת, הוא מלא, כל מיני דברים מהסוג הזה. חז"ל אומרים לנו לא, שמוישה הוא מת, משה מת. זאת אומרת שרוצים לומר שמשה בסוף מת, שתדע לך, לא נודע קבורתו, אבל משה מת. והיה ימיו 120, הוא היה בשר. ללמד אותך שזה כן קשור אלינו. זאת אומרת, לבוא ולהתקשר למשה רבינו הגדול, אולי באמת אדם חושב, אין לי כל כך קשר, אני לא יכול. אבל ברגע שאתה רואה שגם משה הגדול מת, הסימן שהחיים לא נשארים פה לתמיד. וכמדומני שבפרשת ואתחנן, ששם מופיע מאמר, פעם אני חושב שאמרתי לך את זה אולי, על העניין הזה של מיטתו של משה רבינו, שם מתואר בעריכות איך משה רבינו לא רצה למות. בסוף כתוב שהיה שעה האחרונה שמשה רבינו היה צריך להיפטר מהעם. מה הוא עשה בשעה האחרונה? כתוב שם שעשה להם מחילה וברכות, אבל בסוף 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 כתוב שמשה רבינו החזיק את ידיו מראו אחריתו של בשר ודם. זאת אומרת שזה משה רבינו אמר בדקה האחרונה, בדקה האחרונה מראו אחריתו של בשר ודם. תראו את הסוף של בשר ודם, ראו אחריתו של בשר ודם. משה רבינו, זה מה שהיה יכול לומר ברגע האחרון, ראו אחריתו של בשר ודם. זהו מה שאומר שמשה רבינו היה בשר ודם. אז אולי זה קצת קרוב אלינו, ויכול להיות בדרך אמת בשגם, המילה בשגם כוללת בתוכה כמה מאותיות שקשורים לתאויות של משה רבינו. שין זה פסח שני שהוא לא ידע את ההלכה, ג' זה גאולי מדיין שהוא קצף על עם ישראל, או המרגלים אם נאמר ששם היה לו בעיה. בשגם מם זה מי מריבה, בשגם ב' זה יכול להיות בנוס לופחד, ג' זה יכול להיות גם כן מגדף. כל הדברים שהוא לא ידע והיה צריך לשאול את האלוקים בשגם הוא בשר. באמת שגם משה רבינו הגדול היה בשר, וזה הרבה רמז שאפשר להוציא ממשה מן התורה מיניים. אחר כך אנחנו רוצים לדבר על אסתר מן התורה מיניין, וזה נושא מאוד חשוב ונושא ארוך, ואנחנו קצת נרחיב את זה בזה עכשיו. אסתר מן התורה מיניין, מה אומר רש"י על אסתר מן התורה מיניין? אסתר מן התורה מיניין, אסתר פנים, אסתר אסתיר בימי אסתר, יהיה אסתר פנים במצוות צורות רבות ורעות. מה הכוונה בזה? אסתר מן התורה מיניין. אז אנחנו רוצים לומר ככה, נכון שזה לא כל כך נמצא בפשט, אבל אסתר מן התורה מיניין, כל מגילת אסתר, כל הפורים זה מגילה נסתרת, כל החיים שלנו זה מגילה נסתרת. אדם לא יודע בשביל מה הוא חי, מה המטרה שלו, אבל יש המון המון סיפורים בכל העיתונים, סיפורים בני זמננו, איזה מופת ואיזה ניסים וכדומה. משה רבינו אמר לאלוקים, הרי נינה את קודך, אני רוצה להכיר אותך, לא תוכל לראות את פניי וראית את אחוריי. אתה לא תוכל להבין אותי וראית את אחוריי. אחר כך תדע, אחרי כמה זמן, אחרי תקופה, כמו שאומרים אחוריי, עקבות, המשטרה בודקת, בא אחד אומר, אצלי היה גנב. מאיפה תדע שהיה גנב? כי אצלי בבית נשאר עקבות, אני, הארון היה בסדר, ועכשיו פתאום אני מוצא כל החליפות על הרצפה, סימן שהיה גנב, זה נקרא, וראית את אחוריי. אנחנו רואים עקבות, וראית את אחוריי. לא תוכל לראות את פניי, אבל אחר כך אם אדם מסתכל אחורה, אז הוא יוכל להבין לראות. אם אנחנו חיים את הנקודה ולא מסתכלים אחורה, אז לא מבינים שום דבר. אבל אם אתה פתאום מסתכל בהיקף, זאת אומרת, אתה מסתכל ורואה את הכל ביחד, אז אתה יכול לראות שפה היה נס, ופה היה מופת, ופה היה מזל, ופה היה, ואני חושב שכל הספרים האחרונים שיצאו על ניסים בני זמננו, כולם, כל מיני מופתים וסיפורים בחוברת באלון של איש לרעהו, סיפורים מאוד מעניינים. ניסים בני זמננו על כל מיני סיפורים. אני אסביר למשל, לדוגמה, אדם נוסע כל בוקר בשבע בבוקר לעבודה, ויום אחד נהג לא עצר לו, הוא נורא התרגז, ובסוף התברר שחצי שעה שהאוטובוס התהפך. אז מה זה וראית את אחוריי, כמה פה זה אחוריי? חצי שעה, חצי שעה. רבי עקיבא במסכת ברכות דף סמך בא עם חמור ותרנגול ונר, כמו שכתוב בחז"ל, שהחמור היה המכונית שלו והתרנגול זה היה השעון שלו והנר היה הפנס שלו, ובסוף הוא נכנס לעיר ולא נתנו להיכנס, ואולי הוא התרגז. ובבוקר מתברר שבאו גויים ומזל שהחמור מת והתרנגול מת, וראית את אחוריי. מה פה זה אחוריי? פה זה אחוריי יום, לילה. יש אחורה יום שלם, יש בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, כשאלוקים יחזיר את שיבת ציון, יתברר למפרע שכל החיים שלנו היה חלום אחד גדול. וראית את אחוריי, כל החיים שלנו למפרע היה חלום אחד גדול. אתה לא יודע מה הסיבה, ואני חושב שאתה מכיר הרבה יותר סיפורים מה שאני על דברים מהסוג הזה. אני אומר את זה בתור מאמר, פעם קראתי על החפר, שאדם קבע לו, המזכירה שלו קבע לו פגישות, מוגר היה בבין הגדול בירושלים, וקבע לו פגישות בתל אביב, כל שעתיים, והוא שם את האוטו שלו יום לפני זה בטיפול, 10,000, ואחרי הצהריים הוא בא לקראת את האוטו, אמר לו בעל המוסף, תשמע, אני רק רוצה לעשות סיבוב באוטו, ולראות אם האוטו בסדר, והוא הסתובב, אז שמע, אני שומע איזה רעש מוזר, אני משאיר את האוטו עוד יום במוסך. אומר הבן אדם, לא, אבל אני צריך מחר לנסוע. אומר, תיקח את האוטו על אחריותך. השאיר את האוטו במוסך, ולמוחרת הלך לנסוע, הלך לזכור רכב, אמרו לו, אדוני, אי אפשר לזכור רכב, צריך להזמין מראש, הלך לנסוע עם חפר, מוניות בשטראוס. נסע עם החפר, זה פעם ראשונה שנסע עם חפר, הגיע לבני ברק, ורק הוא ירד מהחפר, פתאום שכח אצלו את התיק שם, ושם היה הטלפון שלו, ושם היה התוכנית של הפגישות שלו, והוא מתעצבן ומתרגז, ואין לו אפילו שום כסף, יש לו בכיס $1,000, אבל עם $1,000 הוא לא ידע מה לעשות. והוא מנסה, הוא ראה את המספר על המכונית, על הטנדר, והוא אין לו כסף קטן לשלם בטלפון בשביל לעצור את המונית, והתרגז, וסיפור, אתה יכול לתאר את זה עד בלי סוף, שהוא הלך וחיפש $1,000, והיה מי שיפרוט לו את זה בבוקר מוקדם, ו-15 שקל היה צריך בשביל בזקארד, בשביל לטלפן, ובלית ברירה, והוא לא ידע מה לעשות, והתרגז, אבל הוא צריך, איפה הפגישות, בסדר, אז הוא כבר הפסיד את התיק שלו, גם אין לו פלאפון, הפלאפון גם כן היה בתוך התיק. ואז הוא מטלפן למזכירה של הגוביינה כדי שהיא תגיד איפה הפגישות, היא לא רצתה לקבל את השיחה, היא חשבה, מה אומר הבוס מטלפן, מתי הבוס מטלפן גוביינה, הוא התרגז עליה, אבל היא סגרה לו את הטלפון, מטלפן אשתו וגם אשתו, הכל היה בגוביינה, כלומר בטלפון ציבורי וגם אשתו, לא האמינה שזה הוא, מתי הוא מטלפן בגוביינה, ובסוף מישהו נתן לו איזה טלקארד, הוא התקשר וצעק, מול אדוני, מתי אתה מתקשר בגוביינה? בקיצור, של הסיפור שהמזכירה אומרת, אני לא יודעת איפה הפגישות, קבעתי לך את הפגישות, נתתי לך את הכתובות, הכל היה בקלסר, הקלסר היה בתוך התיק, התיק היה בתוך החפר, והנקמן שעשה החפר נשא התיק. אבל אדם מתעדבן, הוא ואשתו המזכירה מחפשים את החפר, ולפה טלפונים יום שלם, עד שבסוף מצא את אותו חפר שנסע מבני ברק לירושלים חזרה, ואחרי זה עוד מירושלים לבני ברק, הוא מצא אותו במסעדה וצעק עליו, אומר לו, בא למונית, מה אתה רוצה? אני לא ברחתי לך, אתה השארת את זה באוטו, ואני חייב לומר לך, הנה התיק, וכל הזמן הטלפון טלפן, ואני לא הרמתי את זה, כי לא רציתי לגוח, היום דרבנו גרשום. הבן אדם מתרגז, כל היום הלך לו, לא שום דבר, לא פגישות, וחודשיים הכינו את הפגישות. עלה על אוטובוס קו 402, ולקח את הפלאפון, התחיל להשתעשע איתו לשמוע מי טלפן אליו, מה טלפן אליו. ואז הוא שומע, הוא רואה ב-10:30, אדון לוי, תתקשר דחוף, המלמד של החדר שלך, של הרבה שלך, שמחה, המלמד של הבן שלך, מכיר לך דחוף, וכמובן שהטלפון לא היה לו ביד, אז הוא לא התקשר. וב-11 שוב פעם, אדון לוי מדבר בפיקוח נפש, המורה של הבן שלך, שמחה, והוא לא מטלפן. 11:30, אדון לוי, הבן שלך, אנחנו בטיול בצפון, בחיים החדר, הבן שלך נאבד, מחפשים אותו, צריכים פרטים, לא מתקשר. בשעה 13:30, מפקד משטרת צפת, אדון לוי, הבן שלך נמצא בתעלה, שבת הרגל, נמצא בית חולים זיו, בחדר מיון, תתקשר דחוף, רוצים פרטים, לא התקשר. בשעה 5:30, כתוב שם, מופיע על הסג, הילד של זאביק, אבא, תסלח לי, נפלתי בבור, לא נורא, יש לי גבס, אבל מחפשים אותך דחוף, תתקשר, צריך פרטים, לא התקשר. רק הוא ראה את זה, ירד מהאוטובוס שנסע לירושלים, לקח מונית ונסע דחוף לבית חולים צפת. עכשיו תראה לך, אילו היה לו את הפלאפון, האם הוא היה עושה פגישות? לא עושה שם פגישות, היה לוקח הליקופטר ונוסע ביחד לחפש את הבן שלו ביחד, והיה מקבל התקפת לב, היה שוכב בבית חולים ביחד עם הבן שלו. הנה, וראית את אחוריי. זאת אומרת שעכשיו אני מבין יסוד למה האוטובוס נעצר לי ולמה רבי עקיבא לא נכנס לעיר ועוד כהנה וכהנה סיפורים, כל מיני דברים. כשם שחייב אדם לברך על הטובה, כך חייב אדם לברך על הרעה. הסיפורים הללו גם כן קשורים על הדוד מבנק המזרחי, מופיע באחד מהספרים שלנו, אני לא יודע איפה, סיפר לבן שלו, סיפר לאחיין שלו על הכסף שהוא קיבל 50 שנה למדינה בתור גמלאי, וקיבל צ'ק על מי שלקחו ממנו, גבו ממנו את המיסים בשנות ה-50, והוא בחר והראה לו את הצ'ק. הסיפור ידוע, אני מקצר פה בעניין בשביל תועלת העניין. ואז שאל אותו אחיין, אז למה אתה בוכה? אני בוכה, למה אז לא הורידו לי יותר? אם היה לי מורידים לי עד יותר, הייתי עם יותר מיליונר. זאת אומרת, האדם הזה בכה פעמיים, פעם הוא בכה למה הורידו לו, היום בכה למה הוא לא הורידו לו. וראית את אחרי, כמה פה אחרי, זה 50 שנה. אחרי שיש לנו את כל הרעיון הזה, צריך לומר שמגילת אסתר, זה אסתר של החיים שלנו. נכון, זה כתוב אסתר עם א', אבל זה גם כן מגילת אסתר עם ה'. כל מגילת אסתר, אנחנו נוכל לראות בזה חוכמת חיים, וראית את אחורי. עכשיו אני מבין, מקודם לא הבנתי. כתוב שבסוף המגילה, לפני שמסיימים את המגילה, לפני הרב את רבינו, מחכים שהגולה לגלול את המגילה בשתי דקות, שלוש דקות, עד שהוא גולל, ואחרי זה מברך הרב את רבינו, ואחרי זה כולם מדברים. ועד שהגולל איננו גולל את המגילה, אסור לדבר, זה נקרא הפסק. אף על פי שהשאלה היא, מה גלילת הגולל שייכת לאנשים שהם צריכים לחכות? אנשים רוצים לדפוק את פורים, את הומן, אז למה הם צריכים לחכות? מה המטרה של כל העניין הזה? התשובה היא פשוטה ביותר. כל המגילה, אם אנחנו נסתכל עליה לפרוטרוט ונעשה אותה כמו איזה פאזל, אז באמת זה נראה משונה. אתה נותן לילד תמונת פאזל, כל מיני חלקים, 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 חלקים. אין לזה שום הבנה, אבל לאט לאט הוא מסדר את זה עוד חלק ועוד חלק, ופתאום אתה רואה תמונה יפה. ככה זה כל החיים שלנו. כל החיים שלנו זה כל יום, לא לעניין, לא לעניין, לא לעניין, וביחד כשאתה מסדר אותם, אתה רואה דבר חכם. גם במגילת אסתר אפשר לראות את הוראית את אחוריי, ופה צריכים להיות חכם ולקשר. זה נקרא בעברית סגירת מעגל. אולי הכותרת של העניין הזה צריך להיות סגירת מעגל. מפורש בסוף אני הבנתי, בהתחלה לא הבנתי, בסוף אני הבנתי. ניקח מספר דוגמאות, ואולי אתה גם תוכל לשים דוגמאות. בפרק א' כתוב שהמן הרג את ושתי, או שהמלך הרג את ושתי על שטות שהיא לא באה. ובלי משפט, בלי חוק, בלי בבזיזות. ומישהו אומר שהמלך חשורוש, הוא לא נורמלי, מה זה הורג אותה ככה, מה הוא רוצה לבזות אותן? אחרי כמה פרקים, זאת אומרת, הרי מגילת אסתר היה סיפור של כמה שנים, 9 שנים בטח, הרי הסיפור התחיל עם החטא היה במסיבה, זה בשנת 3 למלכו, וההצלה הייתה בשנת 12 למלכו, אז 9 שנים זה בטח היה. ואז כתוב שחרבון אמר הנה העץ אשר עשה המן, ואז המלך אמר מיד תתלו אותו, ואז תלו את חרבונה בלי משפט, בלי דין, בלי שום דבר, כי המלך היה בלחץ. לזה צריך תקדים. אי אפשר ללכת ולהרוג בן אדם בלי תקדים, אבל היות והוא עצמו עשה תקדים והוא הרג את ושתי בלי שום משפט, בלי שום דין, אז היה גם תקדים, יכול גם כן להרוג אותו. וזהו, וראית את החוי. עכשיו אנחנו מבינים, בשעת מעשה לא הבנו מה, איזה מין דבר כזה, המלך הורג, זה בפרס, אנשים בלי דין, בלי משפט. אבל זה היסוד. פרק ב', מרדכי מספר לאסתר שהוא משהו שמע על ביתן ודרש, שהוא ידע ב-70 לשון. המלך היה צריך לו שכר ולא נתן לו שכר, דומה לדוד של בנק המזרחי, הדוד שיצא מהבנק ולא קיבל שכר. בשעת מעשה שאתה רואה את הסיפור הזה, אתה אומר, לא תוכל לראות את פניי, אתה לא מבין מה זה פה, לא נתן לו שכר. וראית את אחוריי, אחרי כמה שנים, המלך אומר, למה הוא לא קיבל שכר? ונתן לו שכר קטן, קטן, איזה, להסתובב בשושן עם, עם סוס פוני ולסחוב את, 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 את מרדכי, וזה מה שיותר חשוב. גם טובה צריכה להיות טובה שבשעתו. טובה צריכה להיות שמתאימה, לא טובה סתם, אדם נותן לשני בגדים מתנה והוא שוכב בבית חולים עם פיג'מה, אדם נותן לו איזה אוכל והוא אסור לו לאכול רק פרחיות אורז. הגמרא מספרת על אחד שיש לו 199 זוז, הוא יכול ליטול מקופת הצדקה, אתה נותן לו שקל אחד, אתה נותן לו תרומה ואז עשית אותו עשיר והוא לא יכול לקבל, זה עושר השמור לי בעליו ליום רעתו. הרי לנו שטובה צריכה להיות לא רק טובה מעצמותה, אלא טובה בזמן שמתאים לה. מרדכי בשעת מעשה לא קיבל שכר, וטוב שלא קיבל שכר, ולא תוכל לראות את פניי, לא מבינים. אילו היה מקבל שכר, אז מה היו עושים אותו משנה למלך או משהו כזה, שאין כל כך צורך לעם ישראל בעניין הזה, ולא היה בזה ברכה. אחרי כמה שנים, כשהיה בדיוק בין המסיבה הראשונה למסיבה השנייה, אז היה עניין גדול שמרדכי יקבל את השכר ושהמן סחב אותו, וזה כלום, זה להסתובב בשושן שתי סיבובים וראית את החוואי. עכשיו אני מבין בדיוק למה מרדכי לא קיבל שכר, כמו שאמרנו בבשתי, עכשיו אני מבין למה המלך הרג אותה בלי תוכנית כדי שיהיה תקדים להמן. ניקח נקודה שלישית. המן מגיע בשעת לילה מאוחרת, כפי הנראה הוא הכין את העץ, וכפי הנראה הוא בא בשעת לילה מאוחרת. מי אמר לו שהמלך לא ישן? בלילה הוא נדע שנת המלך, בסדר. אבל מי אמר לו שהמלך לא ישן? אני לא מבין, הוא בא באמצע הלילה לתלות, ומה קרה? המלך מרמי בחצר והמן, ועכשיו תראו לכם שהמן, והמן אמר את שגן גדול, שאני מי יחזור יקר יותר ממני וכדומה. עכשיו נתאר לנו שהמן היה בא 5 דקות קודם, נתאר לנו, היה בא והיה רואה שמחפשים שכר למרדכי, אז הוא לא היה אומר דבר כזה גדול, הוא היה מקטין בשכר. אילו המן היה בא 5 דקות יותר מאוחר, אז המלך היה תופס מי בחצר מישהו אחר, ואז הוא לא היה לו שגעון גדול, אז הוא בא בדיוק לא לפני זה ולא אחרי זה, וראית את אחוריי. גם זה נכנס בנושא הזה שנקרא בלשננו כוח הבחירה, בדיוק וראית את אחוריי. עכשיו אני מתחיל להבין, זאת אומרת כל הדברים הללו זה דברים שאני לא ידעתי ועכשיו אני מבין. הייתי לך עוד דוגמה מאוד מעניינת, אבל צריכים לראות שם את העניין הזה עד הסוף. בתרגום שני, במגיל הסדר יש תרגום שני, בשם כתוב שהמן עשה את העץ 50 אמה, וכולם שואלים למה 50 אמה, ויש כל מיני צחוקים וסיפורים. יש רוצים לומר בגלל שאשתו אמרה לו, ואתה אומר לו זה שאשתו יעשו את גבוה 50 אמה, ומה שאישה אומרת צריך לעשות, אבל האישה אין שאלות, לכן זה 50 אמה. היא אמרה לעשות 50 אמה, ועל אישה אין שאלות, לכן עשה 50 אמה. יש כמה בדוחות שטויות, אבל בכל אופן התרגום שני אומר מפורש, תיין שם, זה כתוב בארמית, אבל בכל אופן כתוב שם שהעץ הזה היה בדיוק לתלות את המן ובניו, ושם הוא עושה חשבון מאוד פשוט. 10 בנים והמן, כל אחד לפי החשבון שלו היה 3 אמות, כמו שכתוב בגמרא שסתם בן אדם לגבי מקווה זה 3 אמות, הרי לנו שיש 11 אנשים, זה 33 אמות. בין כל אחד ואחד היה אמה רווח, כדי שאחד לא ידרוך על השני, אז יש לך עוד 10, זה 43. עוד 10 אמות, 43. 3 אמות העץ היה תלוי באדמה, נכנס באדמה שלא ייפול, שיחזיק מעמד, כי לא היה להם איזה בטון משהו, אז זה עוד 3.46. הוא אומר, אני חושב שהתלוי הראשון חייב להיות גבוה מהאדמה 3 אמות, כדי שיראה בתור תלוי, אני לא יודע מה הכוונה של הגליים שלו יזוזו, אבל משמע הראשון שם שגם כן, וזה 49, ועדיין הוא לא מסביר את האמה 50, אני בתור בדיחה אמרתי ולמד תחלנה מלמעלה, שמלמעלה בתיבת נוח שמו אמה כדי שהוא עם שם אוויר, אבל זה בתור בדיחה, אבל איך שיהיה, הוא מנסה להסביר 50%, 50 אמה, שבאמת הם היו תלויים אמן ובניו אחד על השני. השאלה שלנו, אבל העץ הזה נעשה לתלות את מרדכי, אז מה התשובה? התשובה, בעצם השאלה הייתה למה הוא עשה עץ חמישי עמד. מה התשובה? שזה מתאים לאמן ולבנים שלו, אבל את העץ הרי זה נעשה לטעות את מרדכי. אז אם זה נעשה לטעות מרדכי, אז השאלה היא למה אמן עשה חמישי עמד. התשובה היא לא תוכל לראות, אתה לא יודע, לא רק שאתה לא מבין. יש כאן אומר, לא מבין, למה אוטובוס לא עצר לי? לא מבין, למה לא הכניס לי לעיר? לא מבין, למה כואב לי? לא מבין, למה הדוד לא קיבל כסף ב-48? לא מבין. אלה דברים שאתה לא מבין, בסוף אתה מבין. אבל יש דברים חדשים, לא רק שאתה לא מבין, אתה עושה דברים שאתה לא יודע בשביל מה אתה עושה, לא שאחרים עושים לך. אם קורה לי מקרה, כמו שהאוטובוס לא עצר לי, אז זה תלוי בנהג. קורה לי מקרה שיש לי צרה, אני יודע, זה הכל דברים אחרים שמישהו עשה לי את זה, אבל שאני אעשה דברים לא מובנים, זה החידוש. אני אעשה דברים לא מובנים, לא תוכל לראות את פני, מה פתאום הלכתי לעשות עץ גבוה 50 אמה? מה פתאום הלכתי לעשות עץ גבוה 50 אמה? אבל לא תוכל לראות את פניי וראית את אחוריי. עכשיו אני מבין, כיוון שהעץ היה בשבילי והילדים והבנים שלי, אז זה מה שמתאים. זאת אומרת, יש פה מהלך יפה יפה של השגחה פרטית וכדומה. זה פורים וזה מגילת אסתר, זה בדרכי הטבע, כל נס של פורים. לא היה נס בלי צברק כמו בחנוכה שה... פח שמן דלק, או ביציאת מצרים, קריאת ים סוף. זה נס נסתר, ובזה אפשר לומר שפורים לא יתבטל גם כן מות המשיח, כי הנסים הנסתרים יהיו כל הזמן. אבל איך שיהיה, זה מגילת אסתר, כל אחד, אסתרים ה', כל אחד יש לו בחייו הפרטים מגילת אסתר. הוא צריך לעשות חשבון ולבדוק ולראות וראית את אחוריי. זה אולי הסביר למה אלוקים בפרשת מסי כותב את כל המסעות. מה זה משנה? זה ספר היסטוריה. רוצים לטוב, תשמע, פה היית ושם היית ושם היית ופה היית, כדי להגיד לך בסוף, אדוני יקר, תדע לך, כל החיים שלך יהיה אסתר. זה מגילת אסתר. אם הנושא הזה נכון, ואולי יש עוד דוגמאות של דברים מעניינים שיש במגילה שאנחנו לא שמנו לב עליהם, אולי אתה יודע את זה, אני גם מחפש אולי. בכל אופן, כשגמרת את המגילה, בשעת מעשה זה היה אוסף של פריטים של פאזל, שפה לא מובן ושם לא מובן ושם לא מובן ופה לא מובן. כל מיני דברים כאלה משונים ומצחיקים, אבל עכשיו מבקשים לך, תעשה בבקשה חזרה על כל מה ששמעת פה. תנסה לקשר סוף לאמצע, אמצע להתחלה, סוף להתחלה. עכשיו אני מבין את זה, ועכשיו אני מבין את זה, ועכשיו אני מבין את זה, ועכשיו אני מבין את זה. אחרי שגמרנו לקרוא את המגילה, השתי דקות דומיה, כולם צריכים לחכות, והבר גולל את המגילה, ואז מתחילים לקשר, ואז אני מתחיל להבין את הנושא הזה. זהו אולי ההסבר, אסתר מן התורה, מניין שנאמר, ונוכי אסתר אסתר, אני מסתיר את החיים שלי, העולם נקרא נעלם, האלוקים נקרא נעלם, כל העולם הזה, אלוקים מסתתר, הוא לא יפתח את ה... את השמיים, הוא לא יראה לך את הדברים הנפרדים הנחמדים, אבל אדם צריך שהוא כוח המוכר, והוא צריך להחליט, והוא צריך ללמוד פשט האם זה הכל במקרה או לא במקרה. זה נקרא וראית את אחוריי, יש עקבות, ואז אני יודע וראית את אחוריי. ככה אנחנו לומדים פשט על אסתר מן התורה מניין. נושא שני שרציתי לומר עליו זה גמרא במגילת דף זין עמוד א', מגילת אסתר נאמרה ברוח הקודש. ושם יש בגמרא בדף זין למטה כל מיני פסוקים להביא ראיות שאסתר נאמרה ברוח הקודש. ואומר המן בליבו, מאיפה ידעו את זה? ותהי אסתר נשאת בעיני כל רואיה, ויוודע הדבר למרדכי, ובמזה לא שלחו את ידם. שם באמצע הדברים נאמר שאסתר מן התורה מניין, אז כתוב שנאמר קימו וקיבלו. כתוב מפורש שם שכתוב קיבלו וקיבלו. שמול אמר יביתם, הייתי אומר להם קימו וקיבלו, קימו למעלה מה שקיבלו למעלה. זאת אומרת אסתר ברוח קודש נאמרה, ואז זה אמר רבה לכולו איתו פרחה, לכולם יש פרחות. הגמרא מסבירה באריכות למה כל הראיות שלהם לא ראיות חזקות. בא מדי שמואל, שמואל שהוא היה פלפל אחר יפתא, הוא אמר פירוש טוב. שהוא אמר קימו וקיבלו, והתוספות שואלים שמה, תוספות שואלים שמה וקשה דלשמואל, גם יש פרחה, הרב הגופי אמר במסכת שבת, וכאן מודה רבה לאורייתא, שקימו וקיבלו, שקיבלו שנית בימי אחשוורוש, קימו וקיבלו, שאז פעם קיבלו את התורה בכוח בעל כורחה במעמד הר סיני, ופה קיבלו את זה מרצון, אז גם יש לו פירוש, אז גם כן נקרא שיש פרחה, כי יש דרשה אחרת, הרי זה צריך קרא לדרשה אחרינה, ויש לומר, ומתוספות, זה לא חשיבה פרחה, דה שפיר שמין מיני תארתי. אפשר ללמוד שתי הדברים, גם קימו ולמעלה מה שקיבלו למטה, וגם קימו וקיבלו שקיבלו שנית, ולא יודע מי היה פרחה לשאר הפרחות שסתר סברתם לגמרי. אז הוא מתוספות ששאר הפרחות הוא סתר סברתם לגמרי, ופה יש את בירה, וכדאי לדעת הגויין מבילנה, אולי זה בכל אליהו, אבל מסתבר שזה דברים ידועים. פה בגמרא במגילה כתוב שנאמר קימו וקיבלו, ובמובן המסכת שבת כתוב דקטיב קימו וקיבלו, ויש שם מסורת וקבלה קרי וכתיב. אז אפשר לומר, זה מה שתוספות אומרים, שאפשר ללמוד תרתי, אומר הגאון מבינה שיש גם הקרא, גם הכתב וגם הקבלה, גם הקרי וגם הכתיב. פה אצלנו כתוב שנאמר, לשון הגמרא, שנאמר קימו וקיבלו. אז אם אתה אומר קימו וקיבלו, זה לשון רבים, שנאמר, דבר שנאמר, שקוראים אותו, יש שם למקרא, קימו וקיבלו, קימו למעלה מה שקיבלו למטה. אבל אם אתה מדבר על הנושא הזה שקיבלו שנית, אז זה קיים וקיבל. זאת אומרת, בגלל ש... לא, קימו וקיבל. זאת אומרת, משה רבינו קיבל את התורה, זה יותר לשון יחיד, וקימו זה לשון רבים. השם כתוב דקטיב. כי לפי הכתב זה קימו וקיבל, זאת אומרת שקיבל זה מלשון יחיד, אז ככה אומר הגאון מווילנה, קימו וקיבל, שקימו עם ישראל מה שמשה רבנו קיבל, אז זה יותר מתאים למסורת, ושם נאמר בגמרא דקטיב, פה כתוב שנאמר, דברים יפים. אני לא אמרתי זה בשביל זה, אלא בשביל הסוף. בסוף אומרת הגמרא שרבי יוסף אומר מכאן, וימי הפורים האלה לא יבואו מתוך היהודים, רב נחמן בר יצחק אמר וזכרם ליוסף מזרע. שואלים התוספות פה במסכת מגילה, מה רב נחמן בר יצחק בא להוסיף על רבי יוסף? זה אותו פסוק, כתוב וימי הפורים האלה לא יבואו מתוך היהודים וזכרם ליוסף מזרע, אז מה רב נחמן בא להוסיף אם רבי יוסף אמר ימי הפורים האלה יבואו מתוך היהודים? אז למה הפסוק של אנחנו יותר חזק? אז אמרו תוספות, דברי שתקרא לא חזין אלא יהודים שבאותו דור. הלשון בגמרא כתוב ימי הפורים יבואו מתוך היהודים, אולי דווקא באותו דור, אבל פה זה יותר חזק, וזכרם יסוף מזרם, זה ראיה על רוח הקודש, וזכרם לא יסוף מזרם. אז פעם ראיתי באיזה מקום או שמעתי שהדברים האלה הם כמין חומר. החילונים, הכי חילונים, הם לא מקיימים שום מצווה. שום מצווה, לא סוכות, אפילו יום כיפור לא, אבל אולי הם כמו כן הם מפחדים, אבל לא כמו שצריך לקיים. וכל מיני מצוות שהם לא מקיימים. מעניין שדווקא פורים הם מקיימים. בפורים עושים עד לא ידע, מתחפשים חודש לפני זה, כבר הולכים בט"ו בשבט לחפש תחפושת, עושים יום לפני החג, ואתה שואל אותם למה מתחפשים? לא יודע, הוא לא יודע, עד לא ידע, ומה זה עד לא ידע? גם הוא לא יודע. בסוס, נפש, חוק הסתגרה, הולך מקיים מצווה, הוא כמובן שלא קורא מגילת אסתר, הוא גם כן לא עושה מתנות האביונים, הוא גם כן לא עושה משלח מנות, אבל תחפושת כן, פורים כן, פשי, ואנשים עושים ועד לא ידע, ומסירות נפש, ואפשר לעשות מזה צחוק אחד גדול. והם לא יודעים את זה, זה מה שאומר הפסוק. ימי הפורים האלה לא יבואו מתוך היהודים, זה סימן שסתר ברוח הקודש, זה באמת נבואה, אבל זה עוד לא חידוש. כי מדובר, ימי הפורים האלה, מה שדיברנו, מגילת אסתר, משלח מנות, מתוך היהודים, אלו שמתנהגים כיהודים. וימי הפורים האלה לא יבואו מתוך היהודים, אלו שמתנהגים כמו יהודים, אבל זה לא חידוש, כי אף גם זאת ואותם מרץ הרבים לא מאסתים לכלותם ולא תשכח מפיזרו. ישנה הבטחה שהדברים שהם התקבלו בדברי תורה, בדברי קבלה, זה לא התבטלו. בא הפסוק ואומר, יש לי בשכה ראיה יותר חזקה, וזכרם לא יסוף מזרר. ישנם דברים שהם רק זכר של פורים, זה בקושי פורים, זה רק תחפושות וכדומה. ופה מדובר באנשים כאלו שהם גם כן זכר של יהודים, וזיכרום לא יוסוף מזרום, הזכר של פורים. זאת אומרת, זה כבר לא נקרא פורים, אלא וזיכרום לא יוסוף מזרום, הזכר של פורים. וזיכרום לא יוסוף מזרום, הזכר של פורים, שזה תחפושות, זה כבר מזרום של היהודים שהם לא יהודים, אלא מזרום, זה הבטחה. וזה ראיה חזקה ש פורים ברוח הקודש נאמרה מגיל הססטר, שנאמר וזיכרם ליוסוף. כמובן שזה בדרך דרוש ונחמד, אבל יש בזה הרבה הרבה מסר, וזיכרם ליוסוף מזרום. נושא שלישי שהיה כדאי לדבר עליו זה העניין הזה של תענית אסתר. מעניין שכל התעניות הם לא בזמן המדויק, זה מאוד מאוד מעניין. כדאי סתם לומר את זה. תשעה באב זה כתוב בירמיהו, במלכים כתוב שזה בזיינה וביוד באב. לשון הגמרא בתענית שבזיינה נכנסו להיכל וקלקלו והחורבן והמקדש נשרף בתפילת ט', אבל כולו היה ביד, ואנחנו עושים את זה בט' באב. עכשיו רואים להסביר את זה, רק זה מעניין. לומר זאת 17 בתמוז גם כן לא מופיע בתנ"ך, בתנ"ך מופיע ט' בתמוז, דברי קבלה של בית ראשון, וי"ז זה בית שני. גם צום גדליה זה גם כן לא בזמן הנכון, שהרי גדליה מת בראש השנה, אבל יכלו לצום, עברו את זה לג'. גם עשרה בטבת, וזה מחלוקת בגמרא במסכת ראש שנה י"ח, שיש מי שאומר שזה היה בחמישה, רשבי אומר שזה היה בה' בטבת ולא בעשרה בטבת. אבל זה אנחנו לא באנו לעמוד, בעיקר באנו לעמוד על תענית אסתר. תענית אסתר ממש מילה מושלת. אסתר צמו בכלל בפסח, בניסן, שלושה ימים, ואם היינו רוצים לעשות תענית אסתר, צמו שלושה ימים, בכלל לא תענית אסתר, אז מה זה כל התענית? התענית בנויה על זה שעם ישראל היו צריכים בג' אדר בשנה הבאה להילחם עם הגויים, כי המלך שלח מכתבים, אתם מכתבים אין להשיב. המכתבים שנשלחו לגויים לא יחזירו אותם, ולגויים היה עדיין זכות להילחם, רק היהודים קיבלו זכות להתגונן. אז באמת היה אמור להיות באותו יום מלחמה כבדה. כשאצל עם ישראל יש מלחמה, אז אנשים מתפללים וצמים. זה נקרא תענית, זה לא תענית אסתר, זה מילה מושאלת. זה נקרא תענית שהייתה בזמן אסתר, אבל זה לא תענית אסתר. וכאן המסר שעם ישראל מנצח, לא על ידי צבא, ולא על ידי אמפתי, ולא על ידי חוזה שלום, אלא על ידי אם יש בעץ, אם אין, כמו שאמרנו מקודם, על המושג הזה של בני ישיבות, מרי דחיה, יש בעץ, 50 צדיקים בסדום וכדומה. מה שמאוד מעניין זה ככה, ביום הראשון הרגו היהודים בשושן כמדומני 500, וביום השני הרגו היהודים בשושן 300. אז כמה שהוא ביקש, שאסתר ביקשה שיתנו עוד יום אחד לעשות בשושן, ואז אמרו בסדר, בבקשה עוד יום אחד, ואז הרגו 300. ולפי השכל זה לא מתקבל. למה? כי לפי השכל העניין הזה של כשיש מורל גבוה ומנצחים, אז ביום השני יותר מנצחים. אז זה יכול להיות שביום הראשון היה רק 500 אנשים וביום השני 300 אנשים. איפה השכל שבדבר? ונשאל עוד שאלה, כמו שבפרזים עושים תענית אסתר ובגלל המלחמה ואני יודע, ועשו תענית, אז עשו ביוד ג' בגלל שעד היה יום הקהילה ויום הלחץ והמלחמה, האם בשושן עשו תענית אסתר גם כן ביום י' ד'? לא כתוב. למה? אז התשובה היא פשוטה לכל העניין הזה ככה, בי"ד ג' היה לחץ. למה היה לחץ? בגלל שיש לגויים יש מכתבים וליהודים יש מכתבים ויש בלגן ויהיה עימות ויהיה אלימות, לכן עם ישראל התפללו, עם ישראל התחננו, היו צריכים תענית אסתר. אז זה לא תענית אסתר כמו שאמרתי, תענית של אסתר, זה תענית של, זה לא זה, זה תענית של צרה ומסוכה. בתענית הזאת, אז עם ישראל היו במצוקה, ועם ישראל התפללו. כיוון שעם ישראל התפללים לאלוקים, מכם סייעת את ישמעיה, בוטחים באלוקים, ביטחו בהשם היה השם מבטחו, הורגים 500. ביום השני הם הלכו יותר על בטוח, למה? גם מורל גבוה, ויותר מזה, לגויים אין מכתבים, לגויים יש רק מכתבים על יודעים על הדר. אז כיוון שלגויים יש מכתבים על יודעים על הדר, והיהודים באים להילחם, אז פה יש מאבק, ואז יש לחץ, ואז יש ביטחון חלש, ואז צריכים להתפעל לאלוקים. אבל פה יכולים האנשים להגיד, נו, אנחנו בטוחים, יש לנו צבא וזה, שאנחנו הולכים על בטוח, לגויים אין מכתבים. יוצא שעם ישראל הלכו על יותר בטוח. כשעם ישראל הלכו על יותר בטוח, יכול להיות שהם התפללו פחות. וגם אחרי הם עשו תענית אסתר נוסף בשושן ל-י"ד, אז לכן הם מגעו רק 300. זהו הרעיון הגדול ביותר, שכל מלחמה וכל סייעת לשמיא בלי הקדוש ברוך הוא לא ידע שום דבר, ובזה אפשר להרחיב בנושא הזה. במאמר מוסגר, ליקוטי רצבה, זה נושא מאוד מעניין, הוא נותן לנו הסבר, מי זה היה 500 איש שנהרגו בשושן? בשושן נהרגו 500 איש, הוא אומר שמסתומס זה היה העוזרים והחשבים ביותר, הוא עושה חשבון מאוד מאוד מעניין, הוא אומר שנאמן היה, זה גם המסכן מגילה, 365 יועצים כמניין ימות החמה. זאת אומרת שהתאריך, הלוח של הגויים זה 365, 365 ימים, והיה שם, היה שם יועצים, כי אני אומר, מניין ימות החמה, זה 365, ואחר כך כתוב שלאמן היה, ורוב בניו זה גימץ והרייש, ובב, 208 בנים, ורוב בניו 208. וכפי נראה, הבנים שלו דומים לשרון ולבניו, הבנים שלו הם גם כן היו הפוליטיקאים ואנשים החשובים. אז ניקח את ה-365 יועצים, נחבר לעוד 208 בנים, אנחנו נגיע ל-573, אני חושב שאני לא טועה. זאת אומרת, כן, 573, היה לו 573 יועצים ובנים. עכשיו, כיוון שאלו אומרת אמרה ששבעים בלחם נזכרו, גמרא במסכת בגילה י"ב, אני חושב ששבעים מהבנים שלו ברחו, הם מחזרים על הפתחים, אז 70 ברחו ברגע האחרון, אז 573 פחות 70 זה 500, אז ככה, אז 573 פחות 70 שם ברחו, שבעים בלחם נזכרו, אז זה 503. ואחר כך ביתן ותרש גם כן מתו באמצע, אז זה 501, וחרבון היסה זה 500. אלו אותם 500 יועצים ועוזרים ובנים שהם נהרגו, וזה אולי נחשב ב-500 שהרגו באותו זמן בשושן. אותם 500 שרגו בשושן, ועם כל זה את ה-10 בניו תלו על העץ, משום שה-10 בניו האלה הם היו החשובים ביותר, ואותם תלו על העץ. כמובן שצריכים רק לשאול שאלה ואין לי תשובה עליה, לפי התרגום השני שאומר שעל העץ תלו את המן ואת בניו, עוד קצת צריך עיון כל הסיפור הזה, בגלל שהמן נהרג, אני חושב, תלו אותו בשנה הראשונה, בניסן, כשבטלה הגזירה. והבנים של המן נהרגו בגימה הזו בשנה הבאה. אז איך יכול להיות שתלו את כולם על העץ ביחד, את המן ואת בניו, המן שנה שלמה היה תלוי על העץ, או שנה שלמה החזיקו אותו בפורמלין? קצת לא כך ברור לי בנושא הזה, איך יכול להיות שהמן ובניו כולם היו תלויים על אותו עץ, בו בזמן שהמן נהרג שנה לפני זה בניסן, והבנים שלנו, ואחר כך זו שאלה שכדאי לכתוב, אפילו לכתוב אותה בתור שאלה, ואין לנו תשובה. הנה, יצאנו ידי חובה בנושא הזה של, וזה אפשר להרחיב שוב פעם, המין לא מן העץ אלא מרדכי, מן התורה מניין, שהתלמידי הישיבות ואחרי הישיבות הם שמציעים שתולים בבית השם בחצרות השם אלוקינו יפריחו אלף למטה, ושם ישראל מתפללים, אז הם מנסחים וזהו תענית אסתר. כל טוב לך. היום אנחנו נתחיל את המגילה מאמצעיתה, ואנחנו נלמד את חוט השדרה של המגילה. אני קורא לרעיון הזה התרמית ההיסטורית, זאת אומרת הרמאות ההיסטורית. זה בנוי על הספרים, על המלבים ועל מנחת, על תוקפו של נס של רב חי חוויתה כהן מג'רבה. יכול להיות שהוא פונה לצדדים אחרים, אבל באופן כללי החוט השדרה נמצא שם, וגם צריכים, כדאי להסתכל במלבים לראות את זה. אבל איך שיהיה, אני מתחיל איזה 15 שאלות ואחר כך נראה מה לעשות. אני מתחיל עם פרק ג'. אחר הדברים האלה גידל המלך השורש את המן בן עמדת האגגי. כמובן שהדברים בא בעקבות ההצעה שהציע לו את העניין הזה של להרוג את ושתי, ויש לו את אסתר, והמלך מצווה לכולם להשתחוות להמן. וירא המן כי אין מרדכי קורא ומשתחווה לו, וימלא המן חימה. וכמו שאמרנו שהמן מן התורה מנין, שאדם יש לו כל טוב ורק חסר לו דבר אחד, ואז הוא רואה כל הזמן רק בחסרון הזה. ואיבד בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי יגידו לאתר מרדכי, ובקש המן להשמיד כל היהודים. מה הסיבה? כי מרדכי לא משתחווה לו. מה שמעניין הוא עשה פה גורל, הגורל יצא בחודש אדר לשנה הבאה. ואז המן אומר בפסוק ח' פרק ג', ויאמר המן למלך אשורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכולם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך הם שווה להניחם. המן לא הזכיר מילה אחת מהעניין הזה שמרדכי לא משתחווה לו. זה הייתה כל הסיבה, כפי הנראה, הרי זה הוא רצה להרוג אותו, זה הסיפור. אז מה אומר עכשיו פתאום סיפור עם אחד, מפוזר, מפורד בכל העמים? מה כוונתו של העניין הזה? אם על המלך טוב יכתב לעבדם, לא כתוב שהוא רצה להרוג אותם, לעבדם, עבדם זה לא חייב להיות לאבד אותם. לעבדם זה לפזר אותם, מלשון אבידה, אבידה זה החפץ נמצא, רק הוא מנותק מבעליו. ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך. מה זו עשרת אלפים כיכר כסף אשכול? אני רוצה לומר איזו הקדמה, שיש המון מדרשי חז"ל על מגילת אסתר, גם במגילה, גם במסכת מגילה, שקצת מאוד מאוד קשה למציאות. וכפי הנראה, המגילה נכתבה בצורה נסתרת בגלל שהם היו עדיין בגלות, ובאמת מסופר שאסתר ביקשה מחכמי ישראל לכתוב, והם לא הסכימו בהתחלה, כתבו את זה לדורות, כפי הנראה אולי לעורר את חמת הגויים, לכן יכול להיות שהמגילה נכתבה בצורה נסתרת. אני מבין שעל כל שאלה שאני שואל, ישנו איזה משהו במדרשי חז"ל, ואנחנו שואלים פשוטו של מקרא, פשוטו של מקרא. מה זה 10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה? מי זה עושי המלאכה? ומה זה 10,000 כיכר כסף? ויסר המלך את הבתו מהידו והתנה לעמד בן עמדת הגיץ והידים, ואמר לו, הכסף נתון לך והם נתון כתוב ביניך. איזה כסף? מה כסף? הרי המן אמר שהוא ייתן כסף, אז אני אשכול על ידי עושי המלאכה. המן אמר שאשכול הוא ייקח על ידי עושי המלאכה, אז מה זה המלך אמר לו, נתן לו את הכסף, הכסף נתון לך? מה הכוונה? שהוא מאשר לו את הכסף הזה? פסוק י"ב, ויקראו ספרי המלך בחודש הראשון ב-13 יום בו ויכתב ככל אשר ציווה המן אל החזור פני המלך. מטבע הדברים שמנהל אומר למזכירה לכתוב מכתב, והמכתב צריך להיות חתימת המנהל. אי אפשר לומר שזה נקרא שהמזכירה שלחה מכתב, המנהל שלחה מכתב, כי צריכים את החתימה שלו. אז למה כתוב פה ויכתב ככל אשר ציווה המן? ואז הוא שלח מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו, ונשלח ספרים מיד הרצים ממדינות המלך להשמיד, להרוג ולאבד כל היהודים. ביום אחד, 13 חודשים מסר את זה, הושללם לבוז. מה זה פה? הושללם לבוז. אם אתה מדבר שהולכים להרוג את היהודים, אז מה אתה מזכיר פה את השלל? הורגים את כולם, ועוד דבר, והושללם לבוז. מה הרעיון שבדבר הזה? הוא שאל לו, דרך אגב, כמדומני שגם כן בעל הניסים, שכתוב שם על מה שהיה, ושם הרי בתפילה קצת מצמצמים את המילים, גם שם כתוב, ורצה את כל הדין, מתאב אנשים ביום אחד, בשלושה חודשים עשר, הוא שללם לבוז. למה מכניסים את השללם לבוז? ואז שולחים מכתבים להיות היהודים, להיות גלויים לכל העמים, להיות עדים ראי מזל. הרצים יצאו תכופים בדבר המלך. למה היו צריכים לשלוח רצים תכופים? הרי אנחנו מדברים עוד שנה. בהתאם הדברים שמכתבים יכולים להגיע פחות משנה, אז למה היו צריכים לשלוח את זה בדואר אקספרס? האם זה היה נחוץ שהרצים יצאו תכופים? חוץ מזה כתוב הרצים יצאו תכופים בדבר המלך, והדת ניתה בשושן הבירה לכאורה, משמע שקודם שלחו את המכתב מחוץ לעיר ואחר כך את המכתבים בעיר, והדת ניתנה בשושן הבירה. מהו הרמז שבדבר שהדת ניתנה אחר כך בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות בעיר שושן נבוכה? האם הם ישבו לשתות בגלל הגזירה או בגלל... מה הייתה הסיבה שישבו לשתות? מרדכי ידע את כל אשר נעשה עם העיר שושן נבוכה, ויש אבל גדול ליהודים וצום ובכיר ומספד. אז מה זה מרדכי ידע את כל אשר נעשה? מי לא ידע? כולם ידעו, ראו מכתבים בתיבות דואר, אבילות, גזירה. אז למה מרדכי ידע את כל אשר נעשה? אחר כך, ויקרא מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר. זה אפשר לעשות, זה מאמר בפני עצמו, אבל אני קורך את זה עכשיו פה. אבל תזכור שפה החלק הזה, למה מרדכי הלך לקרוא את בגדיו? יש לו מלכה בבית המלך, אז קודם ילך למלכה לבקש ממנה פרוטקציה. למה הוא קודם כל לבש בגדיו ויצא בתוך העיר? אז זה גם כן נכנס פה, אבל זה יכול להיות גם מאמר בפני עצמו. ויבוא עד לפני שם, אלך ואין לבוא לשם ולבוא שק, ואבל גדול היהודים, ואסתר לא יודעת מכל הסיפור, מה זה? ותבוא נערות אסתר וסריסתר, ויגידו לה, ותתחלחה למלכה מודו, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי. השאלה היא, מה היא פתאום משלחה בגדים להלביש את מרדכי? היא לא עבדה בסוכנות, היא מבינה שאם מרדכי לובש שק, יש לו סיבה שהרי גם אתמול היה לו בגדים, ואתמול הוא לא לבש שק. אז מדוע היא שולחת לו בגדים? מה הרעיון שבדבר? זה יכול להיות לאותו מאמר מוסגר שאמרתי מקודם, שמרדכי לבש את בגדיו שק, אז אפשר גם כן להכניס את העניין הזה גם כן, מדוע היא שלחה לו בגדים? מה היה הרעיון של הבגדים? ותקרא אסתר לאתר מסריסי המלך אשר עמיד לפניה, ותספר למלכה לדעת מה זה ומה זה. היא בכלל לא ידעה, כאילו שלא ידעה. לכולם יש מכתבים בפצ'גן, כתב, מכתב, בתיבות דואר, והיא לא ידעה. כדאי לבדוק, אני חושב, אם יש אם יש שם הסבר בתוקפו של נס, אם יש הסבר על זה. בכל אופן מיד נראה. אז היא לא ידעה, והוא יצא אתך אל מרדכי ויגד לו, פסוק ז', פרק ד', ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן ישקול אנגזי המלך ויודעים לעבדם. פה הדברים פלא. מרדכי מספר מה שקרה, לא תמר שרוצים להרוג אותם, אבל יש לו עוד תוספת, את פרשת הכסף אשר אמר המן ישקול אנגזי המלך ויודעים לעבדם. למה מרדכי מזכיר את הכסף? מקודם שאלתי למה המן מזכיר כסף. אם מדובר על הרוג את היהודים, אז מה הטעם להזכיר שעשרת אלפים כיכר כסף אשכול? איזה עשרת אלפים? ועל מה מדובר? הרי אם הורגים את כל היהודים, יש את הבתים שלהם, את הרכוש שלהם, אז מה זה עשה? מה זה? מה זה שללם לבוז? עכשיו אני רואה שגם מרדכי חוזר על העניין הזה. ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף, אז מה הכוונתו? פסוק ח' ואת פשגן כתב הדעת אשר ניתן בשושן להשמידה נתנו להראות, זה סבור להגיד לה. הוא נתנו להראות את המכתב שהיה אצלו. למה לאסתר לא היה קופי? למה לא היה לה מהמדפיס הממשלתי? למה הוא יצא אצלו את המכתב שהיה אצלו? להראות לה ולהגיד לה, מה הכוונה פה? ואז התח מספר את זה לאסתר, ואסתר מתחמקת, אומרת לא, כל עבדי המלך והעם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש אשר יבוא אל המלך, אל החצר הפנימה שלא יקרא אחד עולמית, ואני לא נקראתי לו 30 יום, אז זה מסוכן. אז השאלה שלנו, באמת אסתר לא רצתה להציל את היהודים? הרי אנחנו מדברים שאסתר הייתה רוח הקודש והייתה מלכה והיה נבואה, אז למה היא לא רצתה להציל את היהודים? ואז באו ואמרו למרדכי את דברי אסתר, ומרדכי בא אומר שלא תדמי בנפשך להימלט בית המלך, ולוחץ אותה שאת צריכה להיכנס. ואומר משפט מאוד מעניין, אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד לדין במקום אחר. תדעי לך, היהודים ינסו איך שיהיה, ואת ובית אביך תאבדו. אז למה ואת ובית אביך תאבדו? למה ואת ובית אביך תאבדו? הרי אם רווח והצלה יעמוד לדין במקום אחר, אז גם היא תינצל, כי גם היא נקראת יהודיה. אז למה הוא אומר פה ואת ובית אביך תאבדו? ומי יודע אם לעת כזאת דגעת למרות, יש פה הזגחה. ואז אסתר אומרת, אם ככה, אם אתה לוחץ, אז בבקשה. אבל השאלה שלי היא כזאת, אני קודם שאלתי אתכם למה אסתר לא רצתה להציל, עכשיו אני שאלה הפוך, אולי אסתר צודקת? הרי מדובר גזירה, נמצאים עכשיו בחודש ניסן, ומדובר גזירה לשנה הבאה בחודש אדר, יש הרבה זמן, זה מה שהיא אמרה לו, 30 יום המלך לא קרא לי, אז הוא יקרא לי, יש זמן, מה זה דחוף, מה זה בוער? למה צריכים להיכנס ולהסתכן אצל המלך? הרי זה לא בוער, זה לא... אז אולי באמת אסתר צודקת, למה מרדכי אומר להיכנס מהר, 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 ואז בלית ברירה הוא לחץ עליה והיא עשתה את מה שהייתה צריכה לעשות. ואז נאמר, ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות. פרק, מה זה הלשון? ותלבש אסתר מלכות, היה מתאים לומר, ותלבש אסתר בגדי מלכות. ואז אסתר בא, והיא עשתה את המסיבה, יש על כל דבר לפני עצמו לדבר, אני עכשיו מדבר על חוט השדרה של המגילה. אז אסתר בא, והמלך נשא חן בעיניו, ואז המלך אומר, בבקשה, עושים מסיבה. ובאמצע המסיבה המלך אומר, מה את רוצה? עוד פעם חצי המחות? עוד מסיבה. ובמסיבה השנייה היא אומרת את כל האמת, בינתיים היה סיפור של הסוס והעץ וכדומה, אבל זה יש לו, יש לנו בפני עצמו הסבר גדול לנושא הזה, בינתיים אני הולך על המסיבה השנייה. גם משתה יין במסיבה השנייה שואל המלך את אסתר, מה בקשתך? ואז היא אומרת, כי הרבתה אני אסתר המלכה, ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך ומעל המלך טוב ומקדימה, תינתן נפשי בשאלתי ועמים בבקשתי. מה זה שאלה ומה זה בקשה ומה זה הכפילות? כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי. זאת אומרת, אסתר אומרת ככה, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי. מי נתן רשות לאסתר המלכה למכור את היהודים לעבדים? או יותר מדויק השאלה, איפה אתה רואה בכלל שהיה איזה מהלך כזה שהם גם מכרו לעבדים ולשפחות? מה? מה הייתה כוונתה בזה שהיא אמרה, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, אבל להשמיד ולהרוג? ואז המלך בפסוק ה' אומר, פרק ז', ואם המלך לחשבו הזה אומר לאסתר, מי הוא זה ואיזה הוא? אני לא שמעתי על דבר כזה. איך ייתכן דבר כזה שאחשוורוש מכחיש את הכל בו בזמן שהוא דיבר עם המן, ופתאום הוא אומר, אני לא יודע מי הוא זה ואיזה הוא? ואתה אומר אסתר, איש צער ואיב המן הרע הזה, והמן ניבט מלפני המלך והמלכה. המלך קם בחמתו ממשתי היין, יצא החוצה ועמד לבקש על נפשו. למה המלך יצא החוצה? האם להתרענן, או שהוא נלחץ, או שהוא ברח? כשהמלך שם נגינת הביטן והמן נופל, ואז פתאום חרבונה בא ואמר, הנה העץ, ואז המלך אמר, תתלו אותו ויתלו את המן על העץ. משמע שחרבונה עשה דבר מאוד מאוד חשוב, שרים אותו לדורות בשושנת יעקב, גם חרבונה זכור אותו. שאלתנו, האם באמת חרבונה עשה דבר כל כך גדול? חרבונה אמר, הנה העץ, כולם ראו את העץ, זה לא היה עץ נסתר, זה היה עץ שכולם יראו אותו, וזאת הייתה המטרה וראו אותו. אז מדוע חרבונה זכור לתו וחרבונה אמר גם הנה העץ, עד כדי כך שצריכים להשיב עליו וגם חרבונה זכור לטוב? אילו השאלות שביררתי ובחרתי על כל חוט השדרה של המגילה, מה קרה פה, מה היה פה, ועל זה אנחנו עכשיו נשב וננסה להסביר את העניין הזה. נחזור חזרה. המן היה לו שגאון גדלות, כאב לו זה שמרדכי לא משתחווה לו, כמו שאמרנו, המן מן התורה מניין, יש לו כל טוב, חסר לו נקודה אחת, אין לו שום דבר. זה ככה הרשעים, אין להם שום דבר. הרשעים אין להם שום דבר. ואז אמן לא רצה להוריד מרדכי לבדו את כולם, אבל אמן ידע, הוא לא יכול לבוא להגיד למלך, הוא היה ערמומי מאוד, כפי הנראה המלך הרבה שכל לא היה לו, אבל אמן היה הרבה שכל. אמן ידע, הוא לא יכול לבוא ולהגיד למלך, תשמע, אני רוצה להרוג את היהודים בגלל שמרדכי לא משתחווה לי. אם היית אומר מרדכי לא משתחווה למלך, ניחא, אבל שמרדכי לא משתחווה לאמן, זה נראה לו קצת משונה. לכן אמן הלך עם פטנט לעשות איזו גזירה חדשה. ואז הוא בא ואמר פטנט חדש, הוא אומר למלך, תשמע, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתם שונות מכולם. ודתי המלך, אמר למלך, תראה, יש פה עם אחד מפוזר ומפורד, הרי אנחנו אומרים, ופה יש פה הלצה, שאנחנו היום שואלים בכנסת ישראל מי הוא יהודי. לא יודעים מי הוא יהודי. פעם אמרו שיהודי זה שמשרת בצהל, אז יש גם כן אחד מדרוזי שמשרת בצהל. השני אמר שיהודי זה שמוכן למות למען המולדת, אומר הרפת, גם אני מוכן למות למען המולדת, המולדת שלי. ועכשיו אמרו שאולי יהודי זה שעונד מגן דוד, או ששאר אבא נגילה, סבא נגילה, כל מיני דברים מצחיקים. ולכן שואלים מי הוא יהודי. והמן גם אמר למלך, ישנו עם אחד, עם זה צריך להיות כלל. יש כמה מילונים בארצות הברית, באנגליה, באיטליה. מה זה המילה של עם? עם, יש מילון אחד שאומר שעם שלם שיש לו גורל אחד, זה נקרא עם. יש מילון אחר אומר שעם שיש לו שפה אחת. יש מילון אחר שאומר עם שיש לו טריטוריה אחת, גר באותו מקום. עם ישראל לא גרים באותו מקום, עם ישראל אין להם אותו גורל, כל אחד בשטח אחר, ועם ישראל אין להם אותה שפה. זה מה שאמר אמן, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. אמן אומר, עם אחד ומפוזר ומפורד בין העמים, לא אותו שפה, לא אותו טריטוריה, לא אותו גורל, ודתים שונות מכולם, ודתי המלך אינם שעושים. אמן פה תפס את הנקודה. והוא אמר, מה שאני חושב, שהדת שלהם זוהי המקשרת בהם. זאת אומרת, יכול להיות אחד יהודי גר פה וגר שם, בשפה אחרת וגורל אחרת, והדת שלהם, מה שהיום היהודים לא יודעים, המן ידע. ודתי המלך אינם עושים. כל מה שהם נמצאים פה, זה פשוט לעשות מחתרת דתית. דבר כזה שהמן מוכר למלך, המלך יקנה את זה. ואז, אם על המלך טוב, יכתב לאבדם, המן לא אמר להרוג, מה פתאום, הוא נראה אדם יפה ונחמד, גם הגויים וגם הגרמנים, הם באו אמרו להרוג יהודים, תנו שיהודים זה מביא מחלות, ומסוכנים, אז הורגים, אבל אף אחד לא, כל אחד אמר תמיד שרצח אסור להרוג, אבל תמיד יש לי מסברים למה צריך להרוג. אם על המלך טוב, יכתב לאבדם, הוא לא אמר להרוג, המלך אמר לאבדם, אבידה, החבס נמצא, מנותק מבעליו, לקלקל אותם. נו, כמובן שלקלקל אותם, צריכים לעשות סמינר של בעלי עבירה, מה זאת אומרת? עבר אותם לקיבוצים, לשבתות וכדומה, דבר כזה עולה כסף, כל מרצה. ואז אמן יכול לחשוב שהמלך יגיד שאין לו כסף, אומר אמן, זה 10,000 כיכר כסף, יש כל על ידי עושה המלאכה להביא אל גנזי המלך, אני אביא תרומה ממשרד דתות או ממקום אחר, 10,000 כיכר כסף בשביל עושה המלאכה. דבר כזה מוצא כאן בעיני המלך, ויסר המלך את הבתו ויתנה לאמן, אמר זה בסדר, רק הוא אמר לאמן, תדע לך הכסף נתון לך, אני מבטר לך על הכסף, כי יש לי תקציב של משרד ראש הממשלה, והאם לעשות בו כתוב בעיניך. ואז הלך אמן ולקח את החתימה של המלך וכתב משהו אחר, הוא כתב לשלוח ספרים להשמיד, להרוג ולאבד, דברים שבכלל לא דיברו עם המלך, עושים כמה מילים להשמיד, להוריד את כל היהודים, זה נקרא התרמית ההיסטורית. הוא שיקר ועשה תרמית, וזה נקרא בלשוננו התרמית ההיסטורית. לכן כתוב בפסוק, ויכתב ככל אשר ציווה המן, לא ככל אשר ציווה המלך, כמו שאני אמרתי, המזכירה שולחת מכתב, זה נקרא שהמנהל שלח מכתב, אבל אם המזכירה משנה מציווי המנהל, אז זה נקרא שהיא שלך, ויכתב ככל אשר ציווה המן, אין לך שדר פני המלך. ושלח ספרים להשמיד לרוג, ונהיה כמובן בשללם לבוז. השללם לבוז זה מוסיף על חומרה של הגזירה. בטבע הדברים תמיד אצל הגויים, הגזירות לא היו כל כך נוראות. למה? כי אפילו שעשו גזירה, אבל היה אפשר לשחד אותם. ברגע שאפשר לשחד את הגוי, אז הגזירה היא לא כל כך קשה. אז היהודים יודעים שהכסף שלהם הולך משל דברים כאלו. אבל אם זה שללם לבוז, ואז זאת אומרת שיש כסף, כסף, אז והממשלה לא צריכה את הכסף, והממשלה אומרת שמישהו רוצה יכול לבזוז, אז יוצא שאי אפשר לשחד אותם. זהו הגזירה, זהו הנורא שבגזירה, אי אפשר לשחד את הממשלה. ולכן שלחו מכתבים, הרצים יצאו דחופים. ולמה הם יצאו דחופים? כדי שהמלך לא יבקש ויגיד, הייתי רוצה לראות את המכתב, כמו שמנהל נורמלי אומר למזכירה, אפשר לראות את המכתב אם הוא בסדר, אז אם המלך יבקש לראות את המכתב ויראה דברים אחרים, לכן שלחו את זה מהר דחופים. והרצים יצאו דחופים מחוץ לארץ, ואחר כך ועדת ניתנה בשושן הבירה. כאילו המכתב היה ניתן בשושן הבירה קודם, אז המלך היה מגיע אליו המכתב, כי זה קרוב אליו, והיה עוצר את המכתבים לחוץ לארץ. לכן שלחו קודם כל את המכתבים לחוץ לארץ, אחר כך את המכתבים בשושן, וכדי שהמן המלך לא ירגיש במהומה ובהפגנות שיש למטה, אז המלך והמן ישבו לשתות, לקח אותו לשתות כדי שהוא לא יבחין וישים לב מה שקורה למטה, הפגנות ומהומות. מרדכי ידע את כל אשר נעשה, מה הוא ידע? אמרנו שכולם ידעו, היה מכתבים בתוך התיבות דואר. מרדכי ידע את התרמית, מרדכי ידע את השקר, מרדכי ידע שהיה מדובר על כסף או לעבדם ובאו ולהרג. ולכן מרדכי הלך וקרא את בגדיו, ופה שוב פעם במאמר המוסגר, כשאצל עם ישראל יש גזירה, לא רצים מיד למלך ולא מחפשים כל מיני אפשרויות, קודם כל רצים למלך הקדוש ברוך הוא, כי אין חטא ואין עבירה, לא נעשה גזירה בלי שיש איזה חטא, כל דבר יש מה הסיבה לחטא. לכן מרדכי ראה בתור חובה רצינית דבר ראשון להחזיר את האנשים בתשובה, זה כלל, כמו שהיה אצל יונה בן אמיתי בן נינווה, להחזיר את האנשים בתשובה. ואז הוא בא אל שער המלך בלבוש שק, ואסתר ראתה שהוא לובש שק וידע שיש משהו, רק היא טענה למה צריכים להתחיל בחלק הזה של התפילה והתאורות, קודם כל שיבוא אליה ויספר לה ונעשה השתדלות של המלך. אז לכן היא אמרה לשלוח לו בגדים, לא שהיא חלקה וחשבה שאין לו בגדים והיא נותנת לו בגדים, רק היא אמרה שאולי האפשרות וההשתדלות היום יהיה דרך המלכה, דרך הממשלה, צריך להביא בגדים שיבוא כמו בן אדם לתוך בית המלכות. ואז מרדכי לא מסכים לדבר כזה, מה שצריך תמיד לבדוק מה קורה בשטח, כמו שכתוב ש טיטוס ואספסיאנוס ולא יכלו להרוס את בית המקדש, אלא כן קמח תחון תחנת, כיוון שעם ישראל הם עשו את החטא, ואז זה כבר בית המקדש נפקע ממנו הקדושה, אז זה קמח תחון תחנת. זה תמיד צריך לחפש תמיד ביום ישראל מה הבעיה אצלם, כמו שהחן ביריחו היה מלחמה והם נכשלו בעיר רי, כי החן מעל בחרם, כן, זה בכלל ישראל. ואז מרדכי מספר לו את כל אשר קרה ואת פרשת הכסף. שאלתי אתכם, אם מרדכי מספר את כל אשר קרה ושאנשים הולכים למות, אז בשביל מה הוא מספר את פרשת הכסף? זאת אומרת ככה, מרדכי מספר לאסתר א' מה שקרה, והוא אומר לה שיש פה נושא שאפשר לעבוד עליו. הוא אומר שיש פה רמאות שלא דובר עם המלך, וזה הוא ידע ברוח הקודש, וזה הכוונה. הוא מרדכי ידע את כל אשר נעשה, כולם לא ידעו, כולם חשבו שהחשבוש קיבל איזה משהו בראש והוא בא ואמר גזירה, אבל מרדכי ידע שהיה פה איזה תרגיל, איזה תרמית, איזה רמאות, שדיברו איתו על כסף ולא דיברו על הרוג, וזה מה שהוא אמר. ואת פרשת הכסף אשר אמר אמן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבידם, לאבידם בכלל, לא להרוג אותם, רק לאבידם. ולכן מרדכי שלח לאסתר. דרך אגב, כפי הנראה, המן שלח את כל המכתבים מהמלך, הוציא את כל מהמדפיס הממשלתי, שלח אותם כמו לחופש, כדי שאסתר לא יגיע למכתב הזה, ולכן אסתר הייתה צריכה להשתמש במכתב שהיה אצל מרדכי בתיבת דואר. ואת פרשת כתב הדעת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו להראות את אסתר, או להגיד לה, הוא נתן להראות מה שכתוב ולהגיד לה בעל פה מה שלא כתוב, וזה כל היסוד להראות לה את הרמאות. אסתר אומרת למרדכי, אני לא רוצה להיכנס. לא שהיא לא רצתה להציל, רק היא טענה מה שטענו בשאלה הבאה. היא אמרה, המלך הרי הגזירה הייתה לשנה הבאה, יש זמן, המלך לא קרא לי 30 יום, עוד מעט תקרא לי, מדוע צריך להיכנס כל כך בדוחק? למה צריך? זה הייתה טענתה של אסתר. והמרדכי לא מוותר ואומר, לא, תדעי לך, את צריכה להיכנס בכל מצב. ולמה? הוא אומר, את צריכה להבין שלכל אדם רוצח, גונב, שודד, מחפש אליבי. גם הרי המלך אמרנו מקודם שהרצים יצאו דחופים, אמן פחד שהמלך יקרא את המכתבים ויראה שיש פה רמאות, אז הוא שלח את זה מיד. אבל בטבע הדברים יגיע למלך איזה קופי אחד, והמלך יסתכל מה קרה, אז הוא תמיד ימצא על איבי, ככה זה כל גנב. למשל, אחד שדד בנק בירושלים ביום ראשון, אז מה הוא מחכה שהמשטרה תבוא אליו? הוא נוסע ביום שני לטבריה, יושן שם יומיים ומבקש מבית המלון קבלה בלי תאריך, כאילו שכבר ביום ראשון הוא ישן פה, כי ראשים המשטרה תבוא אליו ולהגיד שאני כבר ביום ראשון הייתי פה. אומר למרדכי, את יודעת, גם אמן יכול פה לעשות תרגיל. למשל, אמן יגיד, אני אדוני המלך, עשיתי כמצוותך, אספתי את כל הפרופסורים, לקחתי אותם לגבעת חביבה, לקחתי אותם לעשות הרצאות בשבת בשביל לקלקל אותם, ואז כשאני בא ונותן להם שיטות איך לקלקל, קם פרופסור אחד ואמר, אדון המן, אתה לא יודע שהילדים אפשר לסמוך, לא ידוע לך שהילדים האלו שקרנים גדולים, תשמע, זה סתם שטויות, חבל על הכסף, חבל על השיטות, צריך להרוג אותם. וכולם מחאו כפיים. ראיתי ש כולם מסכימים, זכין לאדם שלא בפניו, כי יכול אמן לעשות עליבי. לכן אמר מרדכי, תכנסי בבקשה אל המלך לפני שאמן יספיק לעשות עליבי או פטנטו, שזה היסוד הגדול והלחס. עכשיו, למה הוא אמר לה שאתו בית אביך טוב ועדו? פשוט מאוד, במדרש כתוב, וזה צריכים לחפש איפה, שלאסתר היה איזה משהו להציל משהו אחר. יש פה שני דברים, א', שאול, יש לו בעיה שהוא לא הרג את אגג, ומחכה לנכדה שלו שהייתה משבט שאול שהיא תתרוג את אמן, ממילא יש פה בעיה משפחתית שהם צריכים להציל את שאול. ב', גם על שימי בן גירה, כמדומני כתוב ששימי בן גירה כתוב שנשאר לחיות, אני חושב שהוא בא לקרוא לדוד, אז כתוב ששימי בן גירה נשאר לחיות על זה שתצא לו ממנו מישהו שילחם בהמן, כמדומני. ואז מה שהוא אומר לך ככה, רווח והצלה יעמוד לידי ממקום אחר, אני מאמין שהעם לא ייקלה כי יש הבטחה, אבל לאט בית אביך טוב ועידו, הרי יש לך משהו חובה מוסרית לבית אביך או לשאול או לשימי בן גירה, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. לכן הוא אומר, ואת ובית אביך טוב ועידו, למה לא עזרת להורים שלך ולמשפחה שלך? אז אסתר נכנסה, ואז מרדכי עשה ככל אשר ציוותה עליו. היה מסיבה ראשונה והייתה מסיבה שנייה, ובמסיבה שנייה אומרת אסתר, תינתן לי נפשי בשאלתי וימי בבקשתי. מה זה שאלה ומה זה בקשה? שאלה זה אני מבקש, בקשה זה אני מתחנן. בא אחד למשגיח כבוד הרב, אפשר לנסוע לשבת הביתה? אומר לו, לא, אולי בכל זאת. זה שאלה וזה בקשה. אז אסתר אמר, על עמי אני שואלת, על עצמי נפשי בשאלתי, על עצמי אני רק שואלת, ועל עמי אני מבקשת ומתחננת. ואז כתוב, ותלבש אסתר מלכות. מה זה נקרא ותלבש אסתר מלכות? אז פה היא יפרש, הכוונה היא לבשה את מלכות שאול. אם כמו שאמרתי שאסתר מרגישה חובה שלה לכפר על זה ששאול, הסבא שלה, לא הרג את אגג, אז אם כן ותלבש אסתר מלכות, היא לבשה את מלכות סבא שלה. אם זה מאוד חשוב לך הנושא המקורות לנושא הזה, אז תשאל אותי, כי על החלק הזה אני יכול למצוא מקורות, מה זה ותלבש אסתר מלכות, איזה מלכות היא לבשה, והכוונה של הסבא שלה. ואז היא אומרת לו, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי. מה פה הסיפור? מאיזה עבדים ואיזה שפחות? פה אנחנו יכולים לעשות שיחה שלמה, שכל אדם ברחוב הוא עבד. עבדי הם ולא עבדים לעבדים. רשמנו את זה בכמה מקומות בתלמודו, בידו, בכל התורה. עבדי הם ולא, אז הם עבדים לעבדים. עבדי הם ולא עבדים לעבדים. אדם הוא עבד, אם לא, זה עבד לעבדים. הוא עבד לרצונות ועבד לכסף. ואפשר לתאר את כל הדמיונות, את כל ההתאבדויות, את כל הגירושים שיש לרחוב החילוני, משום שהוא עבד, אם מסוגל להפוך את כל העולם בשביל איזה פריצות אחת ותאווה אחת וכסף אחד וכדומה. אז הוא עבד, הוא עבד. הבן חורין, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה, כי יכול להשתלט על הרצונות שלו ועל היצרים שלו. אפשר להביא כל מיני דוגמאות, אם זה מעניין, כדאי לעמוד על זה בפני עצמו. ואז אסתר אומרת ככה למלך, היא רוצה להראות לו את הרמאות, היא לא רצתה למכור את היהודים לעבדים, על זה לא היה מדובר. כי אמרה לו, תשמע, אנחנו נמכרנו להשמיד, להרוג, לעבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו כמו שדיברו איתך. זאת אומרת שלעבדים הכוונה להיות עבד, עבד ליצרים, וזה הרעיון לעבדים ולשפחות, שלהיות עבדים לרצונות ולרחוב וכל הדברים האלו להתקלקל. אז אני שותקת, זה כרצונו של המלך, ככה מדובר איתו. להשמיד, להרוג, אתה מוכן שיגידו כל העולם שאתה הרגת? אז אמר המלך, מי הוא זה ואיזה הוא? אני לא שמעתי דבר כזה. ואז אמרה לו שאמן, ואמן קיבל נקודת ההפתעה ונפל. המלך פתאום נזכר שכשהוא נתן את הטבעת, הוא אמר איזה משפט שיכול להתפרש באיזה צורה שהיא, כשאמר ועם לעשות בו כתוב בעיניך. נכון שלא דיברו איתי להרוג, אבל אולי המשפט הזה ועם לעשות בו כתוב בעיניך יכול להתפרש בתור סיבה, ואז לכן הפחד המלך שאמן יגיד למלך, הרי אתה דיברת איתי והסכמת, לכן המלך מיד יצא לגינה כדי שאמן לא יתעשד ויתעורר ויגיד, אדוני אמרת. כשהמלך חזר ישנה בעיה נוספת, עוד פעם יש חשש שהמן כבר נרגע, והמן יגיד למלך, אדוני המלך, הרי אנחנו דיברנו ביחד ועשינו את העסקה ביחד, לכן בר חרבונה ואמר גם הנה העז אשר עשר המן, ומיד המן אמר לתלות בלי משפט, בלי חוק, בלי ועדה קרואה, בלי שום דבר. ולכן חרבונה מקבל, וגם חרבונה זכו לטוב, כי חרבונה עשה בו פעולה שהפעולה הייתה בזמן. אילו היה מחכים, אז באיזה מקום מסוים היה המלך היה אומר שסליחה, אמר היה אומר גם המלך הסכים הנושא הזה, אבל חרבונה עשה, וכן חברים גם חרבונה זכו לטוב. הנה למדנו עכשיו על קצה המזלג דברים חכמים ונחמדים. ישנו החלק הגדול בספר שנקרא תוקפו כהן, תוקפו של נס של הרב חי חבית הכהן, מסתבר שגם במלבים גם נאמר על התרמית ועל הרמאות, וביחד אולי אפשר מזה מאמר יפה, כל טוב. לחרבונה יש לנו מהלך שלם, וגם חרבונה זכור לטוב. מי זה היה חרבונה? חרבונה זה אחד מן הסרסים לפני המלך, וחז"ל אומרים שזה לא היה חרבונה אלא זה היה אליהו הנביא. ומאיפה חז"ל יודעים שזה היה אליהו הנביא? כי חרבונה בתחילת המגילה מופיע באלף, ופה חרבונה מופיע בהי, ויש בשולחן ערוך אבן העזר כמדומני שבקוף-קפטט או משהו כזה, אפשר למצוא את זה בלכות גיטין, לגבי שמות של גויים ויהודים, השמות של גויים נגמרים באלף, שמות של גויים נגמרים בהי. אם חרבונה בתחילה מופיע באלף ופה בהי, סימן שהוא נהפך מגוי ליהודי, אז היה אליהו הנביא. ובזה מתורה סתם כתוב חרבונה, זכור לטוב, אלא כתוב ברוך חרבונה. אז כי זה בעצם לא היה חרבונה, זה היה אליהו הנביא. אז השאלה חוזרת על עצמה, אז גם ברוך חרבונה לא מגיע לו, אז בשביל מה כתוב זכור לטוב? התשובה היא בזה יסוד. עצם הדבר שאליהו התחפש בדמות חרבונה, מגיע לזכור לטוב. אליהו יכול להתחפש בצורה אחרת. זה שהוא היה כלי, כדי שאליהו יתחפש איתו, מגיע לשכר. וזה מה שאומרים, עלו את השם כל גויים, שפכו כל אומים כגובר עלינו חזו, הם יכולים לרדת אמנם קדוש הסלוי, שהגויים מהווים כלי, כגובר עלינו חזו, על ידם יצא קידוש השם. הם רצו להרוג, אבל על ידם יצא קידוש השם, אז מגיע להם שכר. ומבני בניו של אמן למדו תורה בבני ברק, אמן רצה להרוג, אבל למה יעשה, בבני ברק למדו תורה בבני ברק, מגיע לו שכר. ככה רוצים לבאר שזה לא היה חרבונה, אבל חז"ל אומרים שגם חרבונה הייתה באותה עיצה. איפה חז"ל יודעים שחרבונה היה באותה עצה? פשוט מאוד. חרבונה אמר שעומד בבית אמן גבוה 50, מאיפה ידע שהעץ הוא 50 אמר? הרי בכל אופן צריך להיות עומדן, אולי זה 48 אמר, אולי 52, סימן שגם הוא היה במדידת העץ. עומד בבית אמן גבוה 50 אמר. עוד מה שהיה אפשר לומר, שהרי בעצם חרבונה אמר פה דבר מאוד מעניין, מאוד נחמד. לכל מלך יש גרדום, יש מקום שתולים את המלך. המלך לא, המן הולך עושה בבית שלו, בחצר שלו עץ, יבואו אנשים, ילכלכו את החצר, ישימו כל מיני שקיות של השפעה, ביסלי, אני עשו לו את כל הגינה. בשביל מה הוא עשה את זה? למה הוא לא עשה בבית הגדול של המלך? כפי הנראה, אמן היה לו שגאון גדלות, אחד מהשגאון גדלות אמר, עכשיו, ברגע שאני אעשה עץ ביד הבית שלי, וכולם יבואו בטלוויזיה, תבואו ויהיה פרסמת, אז באיזה צורה שאני מרוויח? זה מה שאמר חרבונה. גם הנה העץ, שעשה אמן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית אמן גבוה 50 אמן. למה זה עומד בבית אמן? אתה צריך לחשוב למה זה עומד בבית המון, גם זה אפשר להכניס, וגם חרבונה זכו לטוב. ולכן אנחנו אומרים שכר של שיחה נאה, גם כן בנושא הזה שגם חרבונה זכו לטוב. אפשר להוסיף עוד כמה דברים בדרך הלסה, שחרבונה אחד מן הסרסים לפני המלך, גם מן העץ אשר עשה המן למודכי אשר דיבר טוב על המלך, שהמן אמר שזה טוב גם בשביל המלך, זה לא רק בשביל מודכי, זה גם למלך, אבל בכל אופן לא צריך לומר את כל הדברים האלו. עצם הדבר שאליהו התחפש עם זה הרבה מסר, הרבה מוסר, אם אדם יוצא שיוצא בעקיפין קידוש השם על ידו, הוא מקבל על זה שכר. זה מופיע מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. אז זה כתוב גם כן על האבן שרב לזר ישב, כתוב שהתלמידים נשקו, רב יוחנן אני חושב שנשק את האבן ש ש ש ש, ש, ש רב לזר ישב עליו, כי על זה יצא קידוש השם. אני חושב שכתבנו את זה באיזה מקום, באחד מהספרים בתלמודו בידו, במינו באיזה מקום. אם אתה יוצא על ידך, יוצא דבר טוב, אז אתה מקבל על זה שכר. ולכן, עצם הדבר שהוא התחפש בדמות חרבונה, מקבל את השכר הזה של העשרה הזה. הנה, למדנו גם כן את העניין הזה של זכור לטוב, וגם ברוך חרבונה, וגם אחד מן הסרסים, וגם כל הדברים האלה. ואולי נמצא עוד כמה דברים, אבל יש להניח שעוד כמה זה אפשר, מאמר בפני עצמו, על המילה חרבונה, דבר נחמד ויפה, כי אנשים יכולים להשתמש בזה.
כדי להשלים את המאמר שדיברנו מקודם על התרמית ההיסטורית, אז כדאי שנדע, כתוב ליהודים, הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר. חז"ל אומרים, אורה זה תורה, ושמחה זה יום טוב, ששון זה מילה, ועיקר זה תפילין. והדברים האלו צריך עיון. בפורים לא הייתה גזירה על התורה, בפורים הייתה גזירה על הגוף, כמו שאומר הלבוס, בחנוכה היה בעיה עם התורה, בפורים היה גזירה על הגוף, אז למה נאמר ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר? אז באמת רש"י על המקום אומר שהמן רצה גם כן לבטל את התורה, אבל כפי הנראה מהפסוקים זה לא ראינו את זה כל כך. זאת אומרת, בעצם הפסוקים זה לא נראה, נראה שהוא רצה להרוג, ולא משמע שהוא רצה לקחת את השמד וכדומה. לפי איך שאמרנו עכשיו, באמת המן רצה להרוג, אבל הוא ניצל את התורה בשביל הגזירה. שהרי המן אמר, ישנו עם אחד, מפורד ומפוזר, ודתי המלך הן עמוסים, ולמלך הן שווה להניחם. הרי לנו שבעצם הוא השתמש בתורה והסיבה הזאת שהוא רוצה להרוג, זה היה הסיבה שהצליח לשכנע את אחשוורוש כדי להרוג את היהודים. למה? בגלל שדתי המלך אינם עושים. אמנם הגזירה לא הייתה על התורה, הגזירה הייתה על הגופות, אבל זה עצמו שהוא ניצל את התורה, התורה כדום לחפור בה, זה נקרא ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. מה שאנחנו רוצים עוד לדבר על הנושא הזה, למה כתוב ליהודים הייתה תורה, זו אורה זה תורה, אז שיהיה כתוב ליהודים הייתה תורה, ושיהיה כתוב ליהודים הייתה יום טוב, שמחה, יום טוב, וליהודים היה מילה, וליהודים היה תפילין. למה כתוב תורה זה אורה, ולמה יש בזה כל מיני דברים אחרים? זאת אומרת, למה כתוב תורה זה אורה? אז אנחנו רוצים לומר ככה, בעצם כמו שאמרנו, לא הייתה גזירה על התורה, התורה הייתה כבר מזמן מעמד הר סיני ולא הייתה גזירה על התורה, אבל בטבע הדברים כשיהודים יש להם צרה אז מנסים איך לחזור בתשובה, כמו שאמרנו במאמר המוסגר שמרדכי לבש שק ואפר וידע שלפני לפתור את הגזירה, לפני לבטל את הגזירה צריך שעם ישראל יתאבל ויחזור בתשובה, וככה בטבע הדברים בכל המקומות עם ישראל בכל מקום ומקום חיפש מה הוא יכול לחזור בתשובה. ככה היה גזירות בעם ישראל במשך כל ההיסטוריה, וזה דבר שאפשר למצוא בלי סוף. הרי עם ישראל קיבלו על עצמם את התורה מרצון, עד עכשיו התורה הייתה בכוח, הקפה למר כי הגיד, עכשיו קיבלו את התורה מרצון, זה מה שכתוב בחז"ל. הרי לנו שזה מה שאומר, ליהודים הייתה אורה, לא תורה, תורה גם הייתה מקודם, אבל התורה מקודם הייתה בכפייה, תורה שהייתה בכוח, כפה עליהם הר כגיגית. וזה באמת הוא לא רוצה לבטל. אבל עכשיו שקיבלו עליהם את התורה מרצון, אז הוא אומר, ליהודים הייתה תורה זורה, התורה נהפכה להיות תורה, והיום טוב נהפך להיות שמחה, והמילה נהפך להיות ששון, והתפילה נהפך להיות יקר. זה נפלא מאוד, יקר היסוד, והתורה נהפכה, זה כבר מעניין אותי, מאור שבא מחזרה למותיו. אם ככה, הבנו גם את היסוד השני. כתוב, מבטלים תלמוד תורה לקריאת מגילה. כולם שואלים, מבטלים תלמוד תורה לקריאת מגילה? שואל את זה מברכה, הרי גם מקרא מגילה זה תלמוד תורה, אז איפה מבטלים תלמוד תורה לקריאת מגילה? אז אומרים כולם שהכוונה אולי בשביל לעשות מניין לפי השיטה שאי אפשר ביחיד לקרוא את המגילה, וקדום ענה להן בעמק ברכה. מה זה גם מבטלים תלמוד תורה לקריאת מגילה? אבל יכול להיות ככה, בעצם האדם הזה לומד תורה, לומד בעיון, ועכשיו הולך קורא את המגילה, קורא את המגילה בצורה פשוטה בלבטיש. יכול להיות שזה נקרא מבטלים. מה הגדולה שמבטלים? זאת אומרת שהוא הופך, הוא לומד תורה בלבטיש, הוא קורא את זה. אז זה בדיוק הפוך ממה שהיה בפורים. בפורים תורה זה הורה, זאת אומרת התורה נהפכה להיות תורה, זאת אומרת שבפורים התורה נהפכה להיות להורה, קיבלו את התורה מרצון הורה, ודווקא אנחנו הולכים ומההורה אנחנו עושים תורה, כי אנחנו מבטלים מקרא מגילה, תלמוד תורה למקרא מגילה בגלל פרסום בניסן.